יותר הכנה לשיעור מתוך מאמר שמעתי צדיק וב של בעל הסולם, מהו פסולת גורן ויהיה כאב בעבודה. תכלית העבודה היא בבחינת הפשט והטבע, שבעבודה זו אין לו כבר מקום ליפול יותר למטה, מאחר שהוא כבר מונח בארץ. וזהו מטעם שאין הוא נצרך לגדלות, מטעם שאצלו הוא תמיד כמו דבר חדש. כלומר, שתמיד הוא עובד כמו שהתחיל עתה לעבוד, והיה עובד בבחינת קבלת עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, שהיסוד שעליו בנה את סדר עבודה הייתה בצורה השפלה ביותר, וממש שהיה כולה למעלה מהדעת, שרק מי שהוא פתי באמת יכול להיות כל כך שפל, שילך ממש בלי שום בסיס, שיהיה לו מקום לסמוך את האמונה שלו, ממש על שום סמיכה. בנוסף לזה הוא מקבל את העבודה זו בשמחה רבה, כמו שהיה לו דעת או ראייה אמיתית, על מה לסמוך את הוודאות של האמונה. וממש באותו שיעור למעלה מהדעת, באותו שיעור כאילו היה לו דעת. לכן אם הוא מתמיד בדרך זה, אי אפשר לו ליפול אף פעם, אלא שתמיד הוא יכול להיות בשמחה בזה שהוא מאמין שהוא משמש מלך גדול.
אפשר לראות הסרטוט? זאת אומרת, אנחנו, זה פשוט כך רואים, אנחנו צריכים לרדת מהגדלות האגו שלנו, שאנחנו בטוחים, שאנחנו מבינים, יודעים, שולטים, ואז שאנחנו, עד שאנחנו מגיעים בו לשפלות האפסית, זאת אומרת, לאפס ממש, שפלות במאה אחוז, זאת אומרת, באותו גודל שהיה לנו דעת, אנחנו הולכים בכל מקום שהוא נגד הדעת, ואנחנו שמחים ובטוחים שזה נכון, מפני שלא רוצים לסמוך על כל דבר שהוא נמצא בתוך הרצון לקבל מנת לקבל שלנו. שמה שהוא נותן זה בטוח שזה עד כמה שנראה לנו שזה הנכון, אבל זה השקר ואי אפשר לסמוך על זה. וכל זה ודאי שאנחנו, זאת אומרת, איך אנחנו עושים את זאת, הירידה לשפלות כזאת ועלייה לאמונה, רק על ידי מאור המחזיר למוטב, ברור שזה כך יכול להיות. לא שאנחנו בעצמנו יש לנו כוחות, חוץ מהאגו אין בנו כלום. לכן אנחנו יכולים לבדוק לפי השמחה שאנחנו מקבלים כל פעם שחוזים לאותם הבעיות, לאותם הטעויות, וכל פעם וכל פעם מבינים יותר ויותר עד כמה שצריכים להיות בשפלות. וכל זה למעלה מהדעת. זאת אומרת, שבכמה שאני מסוגל לא לקבל בחשבון את הדעת שלי, אני מקבל אותו בחשבון רק כדי ללכת למעלה ממנו, אז לפי זה אני מתקדם. זה בעצם העבודה. אי אפשר בלי לעבור נקודת השפלות, נקודת האפס, להתחיל להצטייד בתכונות ההשפעה. זאת אומרת, שוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהיא נקראת עובר, עיבור, ו המדרגה הזאת היא כל הזמן לפנינו, וכל הזמן על פני תנאים אחרים, אביות אחרת, וכל פעם כמו שבעל הסולם מתאר את זה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שאנחנו הולכים לאפס ואחר כך בלהצדיק את עצמנו על העבר, שזה נקרא משפיע על מנת להשפיע, ולהצדיק את האחרים על העבר, שזה כבר לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שיש כאן השגגות עוברות לזכויות, ואחר כך זדונות עוברות לזכויות. כך אנחנו מתקדמים, אבל כשאנחנו מעבירים אותם לזכויות, אנחנו מעבירים אותם לשפלות, כי הבורא הוא תמיד הפועל והקובע, ולכן כל מה שבונים, בונים על פני נקודת השפלות הזאת, על פני העיבור, העיבור המתגבר.
כתבי רבש, כרך א', עמוד 347, מאמר עניין יניקה ועיבור. עיבור, יניקה ומוהין הם שלושה מדרגות. לאחר שהאדם כבר זכה להיכנס לקדושה, אז מתחיל להשיג אותם. הנקראים נפש בעיבור, ורוח ביניקה, ונשמה במוהין. אבל גם בהכנה של העבודה, היינו עוד מטרם שהאדם זכה להיכנס בקביעות לקדושה, גם כן נוהג עניינים אלו. עיבור נקרא בזמן שהאדם מעביר ממנו את עצמותו לזמן מה, ואומר, עכשיו אני לא רוצה לחשוב משהו לתועלת עצמי, וגם איני רוצה להשתמש עם השכל שלי, והגם שזהו אצלי דבר חשוב ביותר, זאת אומרת, היות שאני איני מסוגל לעשות שום דבר מה שאני לא מבין, פירוש אני יכול לעשות הכל, אבל אני צריך להבין את הכדאיות של הדבר. מכל מקום הוא אומר, עכשיו אני מסוגל לזמן מה, לומר שאני מקבל עליי בזמנים אלו שאני קובע לא להשתמש עם השכל שלי, אלא אני מאמין בלמעלה מהדעת, להאמין באמונת חכמים, להאמין שיש משגיח ומסתכל על כל אחד ואחד בעולם בהשגחה פרטית. ומדוע אני צריך להאמין על זה, ואני לא יכול להרגיש שכך הוא? וגם השכל מחייב, באם אני הייתי מרגיש את המציאות השם, בטח הייתי יכול לעבוד את השם, והיה לי השתוקקות לשמש אותו. אם כן, הסתר זה, למה לי? מה מרוויח הקדוש ברוך הוא בזה שהסתיר עצמו מהנבראים? גם על זה לא מתרץ שום תירוץ, אלא גם על הקושייה הזו הוא מתרץ שהוא הולך למעלה מהדעת, ואומר, אם הקדוש ברוך הוא היה יודע שאם לא היה עושה הסתר היה יותר טוב להנבראים, בטח שלא היה עושה הסתרה. נמצא שעל כל הקושיות שעולה במוחו, על הכל הוא אומר שהוא הולך למעלה מהדעת. והוא הולך עכשיו בעיניים עצומות ורק באמונה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק כוש תריץ ידיו לאלוקים, ואמר, אם האדם יכול לומר כוש, היינו הקושיות שלו, הם תירוצים, היינו שאינו צריך לתירוץ, אלא הקושייה בעצמו, מזה הוא מקבל תירוץ, פירוש שאומר שעכשיו שיש לו קושייה, אני יכול ללכת למעלה מהדעת. אז ידיו לאלוקים. היינו, שאז הידיים שלו, היינו הכלי קבלה שלו מלשון כי תשיג יד, ואז האדם נבחן לשלם עם אלוקים. לכן תהילת הכניסה לעבודת השם הוא בחינת עיבור. היינו שמבטל את בחינת עצמותו ונכנס בעיבור לבטן האם. כמו שכתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש אמך. וזהו מלשון כי אם לבינה תקרא. היינו שמבטל את האהבה העצמית המכונה מלכות, שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, ונכנס לבחינת כלים דה השפעה, המכונה בחינת בינה. והאדם צריך להאמין שטרם שנולד, היינו מטרם שירדה הנשמה בהגוף, הייתה הנשמה הדבוקה בו יתברך, ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהידבק כמו שהיה לפני ירידתה. זה נקרא עיבור, היינו שמבטל את עצמותו לגמרי. אבל הגם שליבו אומר לו שרק עכשיו הוא מסכים לבחינת ביטול, אבל אחר כך הוא יתהרט, על זה יכולים לומר אל תדאג דאגת מחר. ומחר לאו דווקא למחרת היום, אלא היום ומחר יכול להיות ההווה והעתיד. בהבדל הזמן יכול אפילו שעה זו ולאחר כך. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמונה. ויש לפרש זה, דהכוונה הוא, באם יש לו לאכול היום, היינו אם עכשיו הוא מוכן לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, ורק חשב מה יהיה אחר כך, היינו שכבר יש בו רשימות ממצבים כאלו שהוא היה חושב שישאר כך במצב העלייה לעולמים, ואחר כך שוב ירד למקום השפלות, שהוא מקום של אשפה, שפירושו של אשפה הוא ששם זורקים כל הפסולת. היינו, בזמן העלייה היה חושב שכל עניין של אהבה עצמית הוא רק פסולת, שכדאי לזרוק זה למקום אשפה. זאת אומרת שהיה מרגיש שהרצון לקבל הוא בחינת אשפה. ועכשיו, בזמן הירידה, הוא בעצמו יורד למקום האשפה, בכדי לקבל משם מזונות, כדוגמת החתולים שנוקרים באשפה, למצוא משהו לאכול, להחיות את נפשם. כן, בזמן הירידה הוא דומה לחתולים, ולא לאנשים מפונקים, שבוררים תמיד מה שכדאי לאכול ומה לא. וזה שאנו אומרים בהלל, מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון. ולפי זה יוצא, שהאדם בזמן שהוא יכול לבטל את עצמו, בקצת זמן, ובזמן זה הוא אומר, אני רוצה עכשיו לבטל עצמי לקדושה. היינו לא לחשוב עכשיו על אהבה עצמית, אלא שהוא רוצה עכשיו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. והוא מאמין למעלה מהדעת, אף על פי שהוא עוד לא מרגיש שום דבר, הוא למעלה מהדעת שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. הוא לפניו קטן וגדול שווים. הוא כמו שהוא יכול להושיע לגדול שבגדולים, כמו כן הוא יכול לעזור לקטן שבקטנים. וזה נקרא בחינת עיבור. היינו, שעובר מבחינתו עצמו לבחינת רשותו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה הוא זמני. פירוש, שהוא באמת רוצה לבטל את עצמו לעולמים, אבל הוא לא יכול להאמין שיהיה עכשיו ביטול לעולמים. היות שהיה כבר הרבה פעמים שהוא היה חושב שיהיה כך, אבל אחר כך ירד מדרגתו ונפל למקום אשפה. אבל הוא לא צריך לדאוג מה נוכל למחר. היינו כנל שבטח הוא ייפול אחר כך מדרגתו, כי זה מחוסר אמונה. אלא צריכים להאמין ישועת השם כהרף עין. נמצא, כיוון שהוא מבטל את עצמו לשעתו, ורוצה להישאר כך בתמידיות, נמצא שיש לו ערך של עיבור. עד כאן.
אני באמת לא יודע מה להוסיף, דיברנו על כל ההבחנות האלה הרבה. סליחה. דיברנו על הבחנות האלה הרבה. מה להוסיף? זאת אומרת, כל פעם יש לנו אותה עבודת העיבור, עבודת השפלות, שאדם דווקא מתגאה בזה, שהוא מסוגל להשפיל את עצמו, הוא לא רואה בזה השפלה. אם אין עוד מלבדו, אז כל העבודה שלנו לגלות את הפועל הזה, ואם האגו שלנו מסתיר לנו ומביא לנו כל מיני תופעות שקריות ומציאות, אז עלינו לבטל אותו. בזה אנחנו סך הכל מגלים את הכוח הפועל בנפעל. נפעל זה כל המציאות נפעלת ממנו. ולכן זה מה שאנחנו עוסקים בשפלות, בביטול עצמי, זה בביטול האגו שלנו, זה דווקא התקדמות גדולה ומובן בצורה רציונלית גם כן מה שאנחנו עושים. אם סך הכל בזה אנחנו לא פועלים כלום בעולם, אלא סך הכל מסתירים מאיתנו את הכוח הפועל. כן? לכן כל העבודה היא איך להסיר את האגו המפריע לי לראות את פעולות הכוח העליון, ואחר כך עד כמה שאני יוכל לבטל את עצמי עוד יותר כדי להידבק בכל פעולה ופעולה של כוח עליון, עד שמגיעים לדבקות, לתיקון הסופי. כך דרכנו. שאלות? או, כן.
בוקר טוב. אומר ואמר, אם האדם יכול לומר קוש, העין הקושיות שלו הם תירוצים. העין הוא שאינו צריך את תירוץ, אלא קושיה בעצמו. מה זאת אומרת? ובזה הוא מקבל תירוץ.
מה שאני רואה לפניי, כל זה מצטייר בתוך האגו שלי. אין לזה שום דבר אמיתי. הכל תלוי בתכונות שלי. יותר ויותר אנחנו רואים את זה שאנחנו מתקרבים לעניין של הצופה, מושג הצופה. שבזה שאני צופה לעולם, אני אפילו משנה את העולם. זאת אומרת, אני מכניס לעולם את האגו שלי. זאת אומרת, העולם הוא תלוי בי. הוא מצטייר בי, בתכונות שלי בלבד, ולא שיש לו איזה מין קיום בפני עצמו. כשאנחנו מתחילים את זה לגלות, אז אני מבין שבצורה ישרה תלוי מה אני מרגיש במציאותי מהתכונות שלי הפנימיות. פשוט מאוד. אני משנה את התכונות שלי, אני משנה את העולם שלי. ככה. אם כן, איך אני יכול לשנות את התכונות שלי, לאיזה כיוון, כדי לראות את עצמי והעולם בצורה אמיתית? אם יש בכלל צורה אמיתית, או הכל זה ככה כמו ש... לא, אומרים אנשים שעברו איזה שינויים, שישנה צורה אמיתית, וזה גילוי כוח העליון, העולם העליון, שהוא באמת שלם, נצחי, אם נקרא מלכות דין סוף, במושגים שלהם, ואני יכול להשיג את זה. אבל להשיג את זה אני יכול בתנאי שאני מבטל את עצמי, שאני נכנס לעיבור, מה שנקרא, לאותו המצב, לאותו כוח העליון. אבל לעיבור אני יכול להיכנס אם אני מבטל את עצמי. זהו. אז יש לי עכשיו מציאות מסוימת, שקרית, שנקראת הרצון האגואיסטי, לקבל לעצמו, ואני צריך לבטל אותו במה שהוא ניתן בי. הרצון הזה הוא מתגלה אצלי שכבה אחר שכבה, ואני צריך על ידי הסביבה, שהיא בינתיים משחקת לי עניין של תמיכה, של הרחם, של אותו כוח העליון, אני על ידי הסביבה צריך להתקדם. בינתיים אני לא מרגיש את עצמי כטיפת זרע, את הסביבה אני לא מרגיש כרחם, אבל אני צריך לתאר את זה כך לעצמי, שאם אני נכלל בסביבה ורוצה להתקדם, אז יש לי איפה ואיך לעשות זאת. על ידי הסביבה אני יכול לבטל את הרצון לקבל שלי, במידה שאני מבטל אותו, אני מתחיל להרגיש קצת יותר את המציאות האמיתית. אמנם בינתיים זה הכל בתוך הרצון לקבל, אבל בכל זאת, מתוך שאני מתרשם מסביבה, מהשפעה, מתוך שאני מזמין מזה המאור מזיר למוטף, אני משתנה. וכך עד שאני עובר נקודת האפס, שפלות כמו שדיברנו קודם, ומגיע לביטול השלם. בביטול השלם אני מגלה את הכוח העליון בצורה קבועה, ואז אני מתחיל לגדול. וגם לגדול אני מתחיל מזה שמתעורר בי כל פעם הרצון האגואיסטי מהעבר, ואני מתקן אותו. ולמרות שהוא קיים, אני מדביק את עצמי לכוח העליון. וזה נקרא תשאר חילידה. ואחר כך אני אותו רצון לקבל שמתעורר שוב, הופך אותו על מנת להשפיע, וזה נקרא זמן הקטנות. ואחר כך אותו רצון לקבל שמתעורר בי עוד יותר, אני הופך אותו להשפעה ממש, לכוחות ההשפעה שבהם אני מדמה את עצמי לעליון, שזה נקרא גדלות. סך הכל כך זכו הדרך. כן,
ואז הוא עובר לקטע ששמע בני מוסר אביך ואל תיטוש ימיך.
תורת ימיך שם
ותיטוש חסר. ואל תיטוש תורת ימיך, אני הייתי תורת זה ההפך, אל תיטוש תורת אביך. ופה הוא כותב תורת ימיך, למה זה? וזה שם כי דיבינה תקרא, היינו שמבטא את אהבה עצמית המוכנה מלכות.
תורה זה כוח האמונה קודם כל, ולכן זה אמא. אמא מלמדת את הילד, אפילו החוכמה שבאה מאבא היא מתלבשת באמא ואחר כך מגיעה לילד. עד בכל השלבי העיבור בטוח, ואפילו בזמן הקטנות, העובר נמצא תחת השפעת אמו. אנחנו אומרים שכך, רק בזמן שהוא עובר כל שלבי הקטנות ומגיע לגדלות, אז אנחנו עוד לא למדנו את זה, זמן הגדלות, אז כביכול הוא רוכש כל הכלים מאימא, ויכול כביכול בצורה ישירה לקבל אור החוכמה על מנת להשפיע מאבא. אבל עד אז, וגם בזה יש הרבה תנאים. בסדר? כן.
תימור מסטנבול שואל איך אנחנו יודעים אם אנחנו בעיבור או לא.
אני יכול להיעץ כמה תרגילים. אם על כל דבר שבא אני משתדל, לפעמים לא נותנים לי להיזכר בזה, אבל אם על כל דבר שבא אני משתדל על ידי החברה, על ידי הסדר היום, להתעורר, לבטל את עצמי ולקבל שזה הכל בא מלמעלה, כדי שאני אבטל את עצמי דרך הקבוצה כלפי כוח העליון, והסימן לביטול הנכון זה שמחה, שאני לא דורש יותר כלום חוץ מלהישאר במצב כזה של התקדמות על ידי ביטול האגו, אז נקרא שאני נמצא בעיבור. מה שיש לי מזה לא חשוב, לא חשוב, רק העובדה שאני כן נמצא בדבקות המקסימלית ביותר, זאת אומרת מקסימלית, זאת אומרת התחתונה ביותר, הקטנה ביותר, גם זה מספיק לי וחשוב לי. ואני, ואם אני רואה שבכל זאת אני הייתי מעוניין בלראות ולהרגיש כל מיני תופעות, אז כאן יש לי עבודה שעדיין אני לא נמצא בזה. זאת אומרת, חייבים לבטל את האגו בצורה אפס, וזה נקרא שנדבקים. ואחר כך מעבר לזה, למרות שמתעורר, נדבקים עוד יותר ועוד יותר, זה כבר נמצא בתשער חילדה. והקליטת הזה, כמו שאנחנו יודעים גם מהחיים שלנו, זה פרובלמטי. זה דבר קשה ביותר. רוב הבעיות הם בקליטת הזרע, גם בגשמיות, גם ברוחניות. אפילו שאנחנו מטפלים בזה כמה אפשר, הייתי אומר כך, שמה שקורה אחר כך בתאונות בזמן העיבור, בתשער חילדה, זה קורה מפני שבכל זאת היה פגם בקליטת הזרע הראשון, בקליטה הראשונה. ככה, כן.
תלמיד אחר שואל איך אנחנו הולכים באמונה בזמן הלימוד.
אמונה זה נקרא כוח השפעה. אלא איך עוד אנחנו יכולים ללכת? מי שולט בקיצור? או האגו שלי או הבורא, אחד משניים. אם אני לומד, מה אני לומד? אני לומד פעולות הבורא שאני צריך להידמות אליהם, שאני צריך במשהו להזדהות עמם. או שאני מבטל את עצמי כדי שפעולות האלה יעברו עליי, כמו בזמן העיבור, או אני כקטן מסכים איתם במה שאני מסוגל להידמות להם כמו קטן, או אני כבר גדול, שאני בהבנה, בהכרה, למעלה מהאגו שלי, למרות האגו שלי, מסוגל לבצע את הפעולות כמוהו, שזה נקרא גדלות ודביקות. אבל כל הזמן העבודה שלי היא על פני הרצון לקבל, לכן בראתי יצרה, בלעדיו אני לא הייתי קיים, לא הייתי מדמה את עצמי בכל המדרגות האלה לבורא. מה זאת אומרת סולם 125 מדרגות? זה שאני 125 מדרגות זה גובה של האגו שלי. פתרח פעמים יותר אני משיג את הבורא ממה שהיה לי ממש אפס כמעט באין סוף במצב א', גם כן מתוך שהאגו שלי תפח לך, ועכשיו נותן לי כל העוצמה שלו שאני משתמש בו, זה עזר כנגדו. לכן הכל מושג באור חוזר, בהתאמה לבורא, על פני האגו שאני משתמש בו כדי דווקא על ידו להשיג את ה... בלי רצון האגואיסטי שלי אני לא מסוגל להשיג את הבורא. לכן באים לנו, באות אלינו כל מיני בעיות, מחשבות, טרדות ועוד יהיו. זה מה שהיה, זה כלום. וכל פעם יותר ויותר, כי מפני שעל פניהם אנחנו צריכים לבנות את מצבי הקדושה ולא לפחד, אלא אין ברירה, כך אנחנו גודלים. בזה אתה מקים את הבורא כמלך על פני כל אלו המלכים, הפחדים שלך והכל. רק על ידי הדבקות, שזה כוח האמונה, כמו שאמרת, זה אמונה למעלה מהדעת. השפעה, ביטול, מסירות, למעלה מהאגו. כן? זה, 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 זה בלתי אפשרי. נכון? תפנה למאור המחזיר דמותיו.
בחדרה שואלים על צורת האפס, אם אתה יכול להסביר מה זה בדיוק אותה צורת אפס שדיברת עליה קודם.
צורת האפס זה שכאילו לא קיים. זאת אומרת שלא חשוב לי מה עובר עליי, לא חשוב לי. אני נמצא במצב שאני מרגיש בצורה מאוד חד, יותר ויותר ויותר חדה מהמינוס אינסוף עד פלוס אינסוף, ואני נשאר כדומם, כאפס. דומם, זה צורת האפס. זאת אומרת שלא לא, לא, לא משפיע עליי כלום. כאילו לא משפיע. אני מרגיש, אבל זה לא משנה דעתי שאני דבוק בעליון. בכל מה שהוא עושה. איך אנחנו יכולים לעבור את המצבים האלה טוב? לא על ידי כל מיני עינויים ויסורים ובעיות, על ידי דבקות בקבוצה. תעבוד שם. על כל ההפרעות, אתה לא צריך הפרעות איטיות בחיים הרגילים, בצורות שהם נמשכים שבועות, חודשים, וכזה בעיה. עם החברים אני יכול לברר את זה מהר וקל יחסית, בדרגה יותר עליונה. טוב, אז אנחנו ממשיכים לקרוא הקדמת ספר הזוהר. הקריאה עצמה, הלימוד, בירורים, הרגל בזה, הם לאט לאט צריכים להכניס אותנו לתוך הספר, ושנוכל להרגיש אותו, לקבל צורה של הטקסט עלינו. ואחר כך נזכר שם אלוקים פעם אחרת. זה עוד בית, מאמר שושנה. ואחר כך נזכר שם אלוקים פעם אחרת. אלוקים מרחפת. כדי להוציא חמישה עלים קשים, המסובבים את השושנה. ואלו חמישה עלים נקראים ישועות. והם חמישה שערים. שעל זה כתוב, כוס ישועות עשה. כי היא כוס של ברכה. כוס של ברכה צריכה להיות על חמש אצבעות, ולא יותר. כמו השושנה, היושבת על חמישה עלים קשים, שהם כנגד חמישה אצבעות, ושושנה זו היא כוס של ברכה. זאת אומרת, יש לנו ציור חדש, כוס של ברכה על חמישה אצבעות, שמונח, שמברכים, והיה לנו חמישה עלים של שושנה, קוצים, כן, חוכים, שנמצאים למטה מפרסה בביה וכן הלאה, כל מיני הציורים. גם כן היה לנו ים של שלמה, כן, עם 12 בקר, שהם נמצאים בעולמות ביה וים זה מלכות דאצילות. זאת אומרת, בכל מיני ציורים נותנים לנו אותו מושג של מלכות דאצילות, והחלקים שלה שנמצאים למטה מפרצה. מהשם אלוקים השני עד שם אלוקים השלישי, חמש מילים, מרחבת על פני המים ויומר. כנגד אי אלים, מכאן ולהלאה שנאמר אלוקים יהיה אור, הוא האור שנברא ונגנז ונכלל בבריתו. שנכנס בשושנה, אני לא, אתה תקרא. אני מסנבר מאוד. טוב, תקרא, אני נתקן למחר.
שנכנס בשושנה.
הכל הולך.
שנכנס בשושנה והוציא בזרע. וזה נקרא עץ עושה פרי אשר זרעו בו. והזרע ההוא נמצא באות ברית ממש.
שוב, תקרא שוב את הקטע הזה.
מהשם אלוקים השני עד שם אלוקים השלישי, חמש מילים. מרחפת על פני המים ויומר. כנגד הי עלים. מכאן ולהלאה, שנאמר אלוקים יהי אור, הוא האור שנברא ונגנז ונכלל בברית ההוא, שנכנס בשושנה והוציא בה זרע, וזה נקרא עץ עושה פרי אשר זרעו בו, והזרע ההוא נמצא באות ברית ממש.
זאת אומרת, נותן לנו כאן כמה הגדרות נוספות, עוד ברית, זרע, עץ עושה פרי, כל מיני דברים. אנחנו עוד לא יודעים איך הוא משייך את זה לחמישה עלים, לשושנה, לבקר, לים של שלמה, לקוץ של ברכה וחמישה אצבעות. זאת אומרת, מה הקשר בין כל הדברים האלה ולמה אנחנו צריכים כל כך הרבה ציורים? כי ודאי שכל הבריאה היא מלכות דאצילות ומה שנמצא תחתיה החלקים שלה. זה כל הבריאה. ולמעלה ממלכות דאצילות, תת ראשונות, כל ה... מבנה הזה מהעולם אינסוף ועד מלכות דאצילות, זה הכל תת ראשונות, זה כוחות שהבורא פועל על המלכות, על החומר הבריאה, על הרצון לקבל, כדי להביא אותו למצב שתהיה דבוקה עליו, דומה לו לזיווג השלם. אז עדיין אנחנו לא מבינים למה כל כך הרבה אנחנו צריכים צורות האלה, האופנים האלו שהוא נותן. ביור הדברים, חמישה עלים קשים הם אי גבורות דנוקווה, שהם עשר ספירות דור חוזר, שהנוקווה מעלה על ידי זיווג דעקה באור העליון, הנקרא אור של דין. כי עשר ספירות דור ישר נקראות אי חסדים חגת נא, ואין מלבישות באי גבורות חגת נא דאור חוזר. ואלו חמישה עלים קשים הם כוחות הדין שבמסך, המעקף את האור העליון מלהתלבש ממסך ולמטה, ועל כן נקרא אתה רק אי עלים קשים, כי אות אינו ראוי לזיווק אליהם. ובזמן הגדלות, כשהמסך בא בזיווק עם האור העליון, הם נקראים אי גבורות. ואלו הם, אני ממשיך, ואלו הם עלים קשים, הן אי מילים, שיש מאלוקים שני עד אלוקים השלישי. אין? מה חמשת המילים האלו? מרחפת על פני המים ויומר. אתה רואה? זוהר הולך ומפרש לך לאט לאט כל המעשה בראשית. ככה. למה נזכר פעם אחרת? אלוקים שמשמע שיש כאן פעולה חדשה, ואומר כדי להוציא מהנוקווה אי עלים קשים אלו שהם הכנה לזיווג בזמן הגדלות. זאת אומרת, אי עלים זה אי בחינות שבמסך שיהיו, שאחר כך נוכל לעשות פעולת הגדלות. זיווג דעקה. עשר ספירות דור חוזר נקראות חגת גבורות, חגת נע, ולא נקראות ככה פתום, מפני שממשיכות אור החסדים לבד, ולכן ירדו כחב ממעלתם ונקראים חגת, ותפארת ומלכות נקראות נצח ועוד. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אור חוכמה, שם כחב חגת נעים. אם אנחנו מדברים על אור החסדים, אז אנחנו מדברים על חגת נע. נצח ועוד זה רמפין ומלכות. אין מלכות ממש אמיתית. בגדלות, שאי העלים קשים נעשו לאי גבורות, הם נבחנים לחמישה שערים, פתוחים לקבל אי חסדים דור חוזר, דור ישר, סליחה. ונקראות ישועות. אז נקראת נוקווה כוס ישועות, או כוס של ברכה. כי בסגולתם של החמישה האלו, הישועות, נעשית נוקווה כדי להחזיק ברכה אי חסדים. נותן לך כאלה ציורים יפים, תנסה רגשית להתפלל מהם, כן? גם משפה של הקבלה, גם משפה של המדרש, תנסה, זהו. אם השכל לא צריך להיות, ואל תזכור שום דבר. אנחנו רוצים שהזוהר יפעל עלינו. זהו. אני נכנס כמו ילד לתוך היער. ככה. מספר הספירות 10, שעיקרן הן 5 בחינות, או י' ג', כמו י' ג' מידות הרחמים. 10, מורה על ספירת זון שבהם רק אור החסדים. י' ג' מורה על המוחין דיירת חוכמה המקובלת לזון. אתה רואה? כבר יש לך איזושהי תוספת. שיש לך 10 ספירות, זה באור החסדים. אם יש לך גם אור חוכמה בהם, אנחנו קוראים אותם לא 10, 13. כוס של ברכה מורה אל 5, המשכת אי חסדים, תוך אי גבורות שלה, וצריכה להיות אל 5 דבעות, ולא יותר. דיינו רק במספר 10, חגת נע, ולא יותר. דיינו, להוציא ממספר י' ג', כי אין אנו כבר ראויה לקבל חוכמה מי' ג', זולת בדרך התלבשות חוכמה בחסדים. ולפיכך צריך מקודם להמשיך ברכה שהם אי חסדים על ידי אי אצבעות דווקא שהם אי גבורות, ואז יכולה לקבל גם מי' ג'. מה הוא רוצה להגיד? שאם יש לך מסך ואור חוזר, ושם למטה ממסך הוא צמצום שאתה לא רוצה להשתמש ברצון לקבל לעצמו, ואחר כך אתה רוצה להשתמש בו רק בעל מנת להשפיע, ויש לך על כל 5 הדרגות של האביות התנגדות, כן? אתה רוצה להשתמש בו כדי להידמות לבורא, אז מ5 האלו הדרגות של האביות יש לך אור חוזר, ובאור חוזר הזה יתלבש אחר כך אור ישר, וכך תגלה את הדבקות שלך בבורא. כן? דברים שאנחנו יודעים. ואז יכולה לקבל נוקווה גם מי' ג', זאת אומרת גם חוכמה התלבש באור החסדים. ומשמע שהכוונה על האצבעות של יד שמאל דווקא, כן? שהם אי גבורות, כי האצבעות של יד ימין הם אי חסדים. נו, אני לא יודע מה זה ימין ושמאל אצלי בתוכי, כמו שאני יודע יד ימין ויד שמאל, שאנחנו ככה במנהג החיצון שלנו מברכים. אין? אבל בעצם נראה מה זה יד ימין ויד שמאל בתוכי. ולפיכך צריכים להגביה את הכוס של ברכה בבית ידיים. אתה רואה? לא בשמאל, אלא בבית ידיים. כלומר, גם עם האצבעות של יד שמאל, כדי לרמוז על ההכנה של הגבורות, על הכוונה של הגבורות. אמנם אחרי זה, בתחילת הברכה, צריכים להשאיר את הכוס על האצבעות של יד ימין בלבד, כי אין לעורר אחיזה לסתרה אחרה, היונקת משמאל. נותן לך יפה מאוד. זאת אומרת, אם אתה באמת עושה פעולה שאתה רוצה להידבק בבורא, אז אמנם שלהתקרב לפעולה אתה צריך את השמאל, ומעוררים אותך מזה, אבל אחר כך, כשאתה באמת עושה פעולת החיבור עמו, אסור שיהיה לך שם שמאל, כי אז אתה תסחוף איתך יחד את אחיזת הקליפות שלך, אחיזת הרצון לקבל האגואיסטי. ואז ברגע שאתה רוצה כאילו להידבק בבורא, אתה תתחיל להידבק בו, מפני שהאגו שלך מזה מרוויח. תשפיע על מנת לקבל את זה עיקרי. אז הוא אומר לך איך אנחנו, מרמזים על זה בפעולות חיצוניות, זה שאתה מביא כוס בשתי ידיים ואחר כך עוזב אותו ביד ימין. אתה עושה כך, נכון? כך כתוב. עוד גבל. כמו שצורת הברית נזרה במם ב' זיווגים מהזרע, כן? צורת הברית זה המלכות, מקבלת אורות שנקראים מם ב' זיווגים מהזרע, כך השם החקוק והמפורש נזרה במם ב' אותיות של מעשה בראשית. אתה רואה, הגעת להשם המפורש. ביאור הדברים, שם מם ב' אותיות, הוויה פשוטה והוויה במילוי והוויה במילוי דמילוי. זאת אומרת, זה הוויה פשוטה זה גלגלת, הוויה במילוי זה אפ, והוויה במילוי דמילוי זה סק. נכון? למה? מי יודע? ניב? הוויה פשוטה למה? כי זה התפשטות הראשונה. הוויה במילוי, אותה הוויה שזה גלגלת, במילוי מה זאת אומרת? שהאב שמתלבש על הגלגלת ממלא אותה. שאב שנמצא, שיצא אחרי גלגלת, מוסיף לגלגלת איזה אור? מה היה בגלגלת עם מלבד?
נפש.
מוסיף אחר כך אפלה, איזה אור? רוח. זה נקרא מילוי דהוויה. ואחר כך סק שיוצא ומתלבש על האב ומתלבש על הגלגלת, אז הוא מוסיף להוויה פשוטה מילוי דמילוי. זה מה שהוא אומר. אז מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שלושת הפרצופים הראשונים ואיך הם בסך הכל מגיעים לשלושת האורות, כן? הראשונים, הבסיסים, החזקים, שזה נרן, נפש, רוח, נשמה בינתיים. כן. אז זה אומר, ביאור הדברים, כשם שם הם בית אותיות, מהו השם הזה? הוויה פשוטה, גלגלת, הוויה במילוי אב, הוויה במילוי דמילוי סק, שבהם הם בית אותיות. כן. תספור מי שרוצה. אין, כמה זה? אותו הזרע, הנמצא בעוד ברית, שהם אי חסדים ואי גבורות, נמשך מהשם מבית. זאת אומרת, אותו הזרע הנמצא בעוד ברית, בזרמפין, אותו האור שנמצא בזרמפין, שהם אי חסדים ואי גבורות יחד, אותו האור, שמיועד לאנוקווה, למלכות דאצילות, לכל הנשמות, הוא נמשך מהשם מבית, מאותו האור שנמצא בגלגלת הפסק. נו, בסדר גמור. זאת אומרת, מהעולם אין סוף מגיע אור לגלגלת הפסק, ומשם, מהסק, הוא יוצא לעולם האצילות, ומהחמפין דה אצילות, שהוא הכתר, מגיע זה רמפין דאצלות, כן, ומזה רמפין מברית יוצא לאנוקווה לצורת הברית, כן? ומהו האור הזה? זה האור נקרא השם ממבית, זה הכל. למה הוא נקרא כך? כי הם אותם אורות שנמצאים בגלגל תאפסק. ודאי שבהקטנה, בכל מיני, בשינוי עוצמה וכו', אבל נלמד אחר כך, אבל ממש משם אנחנו מקבלים. כי מה שמתקבל בנוקווה, מתקבל בתחתונים. ועל כן נאמר, וכמו שצורת הברית, יסוד הנוקווה, נזרעת במים בית זיווגים מהזר של האות ברית שיש זרמפין, כן? כך השם החקוק והמפורש נזרע ממים בית אותיות של מעשה בראשית. עכשיו אני יודע מה זה מעשה בראשית, כנראה שזה זיווג הראשון בין זרמפין לנוקווה שמוסר לה כל האורות האלו מלמעלה. נראה, אבל יכול להיות שזה כבר מובן לי מה מתכוונים לזה. כי בית בחינות יש בנוקווה, בעניין פרצופה שנבנית על ידי הבינה, שהיא מכינה את עצמה להיות כמו בינה בהשפעה בלבד, ואחר כך הזדווגותה עם זה רמפין הנקרא הזיווק. וכבר צורת הברית יסוד נוקווה, לנוקווה, נזרעת במים בית זיווגים מאותו הזרע של עוד ברית. ואבחן זה הוא בזיווק. כי כך תקיש לסדר הצלות בעניינה של הנוקווה, הנקראת מעשה בראשית, על ידי הבינה שהייתה גם כן בשם מים בית. זאת אומרת, מה זה נקרא מעשה בראשית? שאנחנו מסדרים את הנוקווה באותה צורה כמו שעוד ברית שזה זרמפין, זה המעשה בראשית. מזה מתחיל, ואחר כך צריך לגדול כל הזמן באותה הצורה של מבית, ויותר ויותר ויותר. ויש בית מצבים בבניין הנוקווה, קטנות וגדלות. קטנות נקראת חקיקה, שפירושו חקיקה לבית קיבול לאורות של זמן הגדלות, זאת אומרת הכנה לגדלות. כי כל המקובל לנוקווה בזמן הגדלות צריכה הכנה ולהכשרה להם מימי הקטנות. והגדלות נקראת בשם מפורש. כי כל הסתום בעת הקטנות מתפרש ונודע בעת הגדלות. אתה רואה, אתה חשבת, שם המפורש, איזה פחד, איזה משהו. זה שאחר כך אתה רואה פירוש שלו בזמן הגדלות, כן? ובזמן הקטנות נקרא שם המפורש. זה על שם העתיד, שתגלה אותו אחר כך, אין סודות. ועל כן נאמר, כך השם החקוק המפורש. הנוקווה נקראת שם, החקוק הקטנות שלה, המפורש הגדלות שלה, וגם הם נזרו ובנו במים בית אותיות, כמו בבית זיווגים, שבזיווג באות הברית. ומים בית אותיות של מעשה בראשית, הן מים בית אותיות המובאות מבראשית עד בית של ובואו. רואים שהזוהר באמת פירוש על חמישה חומשי תורה כמו שכתוב. הוא פשוט לוקח לך חלקי התורה ומכניס לך אותם בפנים. מה באמת כוחות שפועלים בטבע? מה הם עושים? באיזה צורה מכינים הכל? אליך. ואיך בהתאם לזה אתה צריך להתחיל בזה להשתתף. זהו, זה כל התורה. לא משאיר לך כאילו שטח לבן, שטח ריק.
גודל היצר הרע שמתגלה הוא,
איך?
הגודל של היצר הרע שמתגלה,
כן.
הוא בעצם הפער בין מה שהחברה מראה לי לבין מה שאני בפועל מבצע או יכול לעשות? זה הגודל של היצר הרע? זה, שם מתגלה הפער הזה?
לא, אני לא יכול להגיד. אתה נמצא במערכת גדולה מאוד, יש מיליוני חלקים שבנשמה האחת הכללית הזאת שהיא נמצאת בסך הכל ופועלת. האור העליון פועל על ידיך ועל ידי עוד כל מיני אלפי אינסוף גורמים. ואתה לא יכול להגיד זה בגלל זה וזה בגלל זה כך וכך. לא. אלא אתה, אם אתה פועל, אתה יכול להגיד שאם אני פועל מפעולות שלי, תלוי מה יהיה מצב הבא ואיך אני מתקדם. אבל בעצם כל המצבים בכללות המערכת הם, יש לזה אין סוף גורמים, אין סוף גורמים, לכן כל אחד אחראי, לכן יש עניין של ערבות, כמו שבעולם הזה. אבל אם אתה מתחיל לעבוד, אתה עולה בהיררכיה של הכוחות הקובעים לדרגה יותר גבוהה, ואז משהו נמצא תחתיך, זה הכל עובר דרכיך, ואתה אז עושה השלמה במקומם. זה נקרא מכריע את עצמו וכל העולם לקו זכות. לכן על המצבים הבאים אנחנו לא אחראים, אנחנו לא יכולים להגיד, הכל תלוי ב בתוכנית העליונה. אבל אני יכול לקבוע ולחייב את כל העולם לקבל צורה תמיד נכונה, בהחישנה ולא בידיו, בעיתו. לכן אם אנחנו רואים שהעולם היום לא הגיע לתיקון כרגע, עכשיו, אנחנו אשמים. אל תגיד, הם לא רוצים, הם לא... אנחנו אשמים. לא. אחרת זה כמו תמיד, בעיקר היהודים אומרים, מה אנחנו יכולים לעשות? לא, אנחנו חייבים.
תאמין ש... לא רק זה, לקחתי את הקונטיינר של אור מרזי המוטף, חזרתי הביתה, בסדר? באתי עם קונטיינר, פתחתי את הזרקורים לתוך הבית. איך להיות פותח את הדלת? אתה רואה? לא אחד הסבל של הילדה. אתה מבין? ואז אני אומר לעצמי, בסדר, נו, לא אחד הסבל של הילדה, וחשבתי... שזה עובר, וזה מקרים מהחיים כל הזמן.
לא.
ועוד משפט, תראה, אתה חייב לנסוע, אתה צריך לעזור, אתה חייב לעזור בשעה כזאת.
כן, כן.
זאת אומרת, ואתה מתפוצץ, ואתה אומר לעצמך,
למה אני מתפוצץ? למה אתה לא, אתה צריך לנשק את המקל.
לנשק את המקל, אבל בינתיים אני נגמר.
רק תגיד לאדם הזה שהוא מקל.
פריחה אני מקבל, אתה לא מבין, זה כבר התחיל להגעת לי בגוף. פריחה אני מתחיל לקבל.
זה עזר כנגדו.
הפריחה שאני מקבל.
לא, פריחה זה מפני שאתה מגיב לא נכון, זה כבר משהו אחר, זה המתקת הדינים. אבל זה שאתה כך מגיב זה לא בסדר. תנסה לבקש, באותו רגע יכול להיות שלא, אתה מתפוצץ, אתה שם מגיע לממש ככה התמוטטות והתמודדות, אבל אחר כך לא ברגע זה תתחיל להקל את המצב, ושאין עוד מלבדו שולח לך, ואתה צריך להגיד תודה רבה, תודה רבה. אם לא הייתי במצב המתוח הזה, לא הייתי נזכר עליך. אז טוב ששלחת לי את המצב המתוח, אולי אפשר תבקש ממנו, אולי אפשר בכל זאת להזכיר בדברים יותר נעימים. גם כן טוב, זה תפילה, כן, תתפלל ככה. אבל העיקר שאתה מודה על זה שיש לך קשר, אפילו ממצבים הגרועים ביותר, ואתה מוכן להישאר במצב הגרוע ביותר, אתה מבין שזה עזר כנגדו, אין מצב הזה בעצמו. הרי כוח העליון הוא מסדר כלפיך כל מיני סונים וביקורת וכל מיני דברים, כדי שאת,
לכוון אותך אליו. כי אי אפשר אחרת, אתה לא רוצה להגיע, אתה לא רוצה להיות קשור אליו מצד הטוב. כשנותנים לך מצד הטוב, אתה מיד מזלזל בקשר עמו. אז מה לעשות איתך? תגיד. נתנו לך 1,000 פעם הרגשה טובה בקשר לבורא. מיד הבורא בצד, לא צריך, אני מרגיש טוב. רק מתי שדופקים אותך בצורה מנענעים אותך מאוד לעניין, או איפה הבורא? גם כן לא מיד. מיד אתה רוצה בעצמך, אחר כך אתה רואה. איזה הוא מזכיר לך מבפנים, באיזשהו עיירה, תוספת עיירה פנימית, שזה בא ממנו. ואז אתה, או, כנראה שזה מה מסדר לי וכו' וכו'. אז למה צריכים לדבר איתך בשפה כזאת? למה אתה ילד מטומטם, רע, טיפשון, לא מבין את את השפה שלנו, שפה של הגדולים? נו, אני שואל אותך, מה יש לך להגיד?
זאת אומרת, תומר, שבעצם אני אתן דוגמה את אשתי, אז אשתי היא מלאך שבזכותה למגע לגן עדן, זה מה שאתה בא להגיד? אבל בינתיים לא רואה את המלאך המוות, לא רואה את המלאך הטוב.
למה?
כי ככה היא עושה,
לא,
ככה
היא מרגיש. היא מקשרת אותך לבורא, איך אתה יכול להגיד?
היא מקשרת אותי בינתיים לאורולוג,
לא, 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 אלה זה עזר כנגדו, כתוב כך, עזר כנגדו. זאת אומרת, נכון שהיא מרגיזה ונכון שהיא, אבל היא פועלת על האגו שלך. שלא יהיה לך ברירה להתעלות לבורא, לבקש, מה לבקש? לא שהיא תשתוק. לא? לא? שאתה כל הזמן תהיה קשור לבורא, שלא יצטרך דרך כאלו עזר כנגדו, כן? כנגדך, לעורר אותך. למה? אתם, הבורא אומר, הבורא אחר כך יגיד לך בוא אל פרעה. אתה תרצה ללכת איתו יחד. אתה צריך להרגיש את עצמך בקשר עם הבורא, כמו שילד מחזיק את הגדול ביד, ואז שלא יהיה לך פחד ללכת בכל החיים, בשדה החיים. אתה לא מפחד. שיהיו ליסטים מכל הצדדים, סונים, לא חשוב. אתה מחזיק אותו. אז אם תחזיק אותו קודם כל, כל הזמן, אתה תראה שהכל בסדר. אבל צריכים להיות כל האלו האסונים הליסטים לפניך, כדי שאתה תחזיק אותו או לא. תנסה להחזיק מטוב, לא מרע. תגלה איך דרך הקבוצה. להחזיק אותו ביד זה רק דרך ערבות. אדוני, זה שתי עולמות.